רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ומופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. חלום גדול ומזמין אתכם להיות חלק מהמסע המוזיקלי שלו. הופעת בכורה של האלבום ביחד ננצח, 14 בינואר בבית היוצר בנמל תל אביב. בואו להנות מערב מלא רגש ומוזיקה שנכנסת ללב. המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים בעימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול נותן.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
ערב טוב לכם צופות וצופים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים אלינו בתוכניתנו סוגרים שבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם, רק ברדיו סול. אנחנו בשידור חי ואתם יכולים לצפות בנו ממש עכשיו בדף הפייסבוק של רדיו סול או באתר הרדיו שלנו, רדיו סול COIL. כמו בכל שבוע, אנחנו נסכם עבורכם את כל הכותרות והסיפורים המרכזיים שעשו את השבוע. לא תמיד זה רק אקטואליה, כמו הערב למשל, שאני גאה להציג את האורח הראשון שלנו בתוכנית, רב הסלבס מרדכי חסידים, שכתב ספר מרתק על 25 שנות שהייה צמודה לגדולי הרבנים שעיצבו את דמותה של ש"ס, יהדות ספרד והפוליטיקה הישראלית. ערב טוב מרדכי חסידים.
ערב טוב לך.
תודה שבאת אלינו לאולפן.
אני אגיד לך תודה רבה, אני אגיד יותר מזה, תודה רבה לך. כשהייתי ילד הייתי רואה אותך, הייתי מת לדבר איתו, אבל הוא רק הלך לרב עובדיה, והרב אבא שאול, והרב כדורי, לראיין אותם. והייתי עומד בצד, והייתי רוצה לדבר איתו, והנה אני פה מדבר איתך, וזו התרגשות שלי גדולה.
הכבוד כולו שלי, מרדכי.
אני שמח.
יש בך אהבת האדם, אהבת ישראל, אהבת היהדות שלא ראיתי כמותה, ואני הייתי ממנה אותך לאחרי השבעה באוקטובר, לאיש שמקרב את כל הלבבות בעם הזה שנמצא במצוקה.
תראה, זה למדתי מהרב עובדיה. תמיד אמר לי, מצווה לקרב, מצווה לקרב, תזכור את זה, אל תעשה חשבון לאף אדם. מצווה לקרב בכל אדם באשר הוא.
ועל כל זה אנחנו נדבר כמובן, וכמובן גם אנחנו נשוחח עם השר לשעבר חיים רמון על הפסקת האש השברירית בצפון, ונסיים עם הרב ריצס מחבד שיספר לנו על כנס השלוחים בניו יורק ועל בית חבד בדובאי אחרי הרצח של הרב קוגן. ערב טוב לך שוקי אברהם.
ערב טוב נפתלי.
אתה שקט היום, מה...
אני תמיד נהנה להקשיב לפתיחה שלך.
הנה, יש לנו את מרדכי חסידים.
להקשיב לאורח.
לא משנה באיזה שעה אתה תגיע לירושלים כדי לסייר בכותל, או לקבל קצת מה שנקרא.
זה הכתובת.
הוא הכתובת.
הוא הכתובת, אוקיי. אז נעים להכיר.
אבל אנחנו זימנו אותו.
כי?
כי הוא כתב ספר על בגדולה, גדולה שימושה. מסע חיי במחיצתם של רבותינו, ואנחנו נשוחח איתו
על הספר,
על שלושה רבנים מרכזיים, הרב בן ציון
אבא שאול,
אבא שאול,
הרב עובד יוסף
יצחק כדורי, והרב המקובל יצחק כדורי, והגאון הרב עובד יוסף זצל. אז על כל אלה אנחנו נדבר, אבל בוא נתחיל איתך עם הכותרת שלך שוקי.
הסדרה או הסתרה? זה הכותרת שלי. הסדרה, כי הגענו להסדרה בלבנון, לפחות ל-60 יום כן. הקרובים. אנחנו, רב הנסתר על הגלוי מבחינת ההסכם,
כן.
בכל אופן, לדעתי. אתמול צהל חיסל 6 מחבלים, היום 8, 2 בבוקר, 8 עכשיו. הפיל עוד בניין בלבנון כשהיו שם טילי ארוכי טווח. אז זה ההסדרה שנשמעת מאוד מעניינת. והסתרה היא שאנחנו באמת לא יודעים מה עומד מאחרי הסתרה, מה הסדרה הזאת, כי אני כן חושב שמסתירים מאיתנו משהו. אני חושב שיש פה לחץ אמריקאי מאוד מאוד גדול. היה כנראה איזשהו לחץ של האמריקאים לא להטיל וטו באום בהחלטות שיפלו. אין נשקים, ואני חושב שמדינת ישראל בתחום הזה עשתה את הטעות הכי גדולה, שהיא תלויה באמריקאים ולא בייצור העצמי. אז אני יושב ושואל את עצמי, זה הסדרה או הסתרה? כי הסתירו מאיתנו בטוח, אני גם לא יודע רק מה הסדירו לנו בינתיים.
כן.
זה הכותרת שלי.
מעניין. טוב, אני אגיד לך מרדכי את הכותרת שלי. אין ספק שיש תחושת חמיצות בעם ובצדק. פתחו עלינו מלחמה, ועכשיו רגע לפני הניצחון לוחצים עלינו להפסיק. שום ראש מדינה לא יכול לעמוד בפני הלחצים האלה, במיוחד כשהם באים מבת בריתנו הגדולה, ארצות הברית, שכבר חודשים מעכבת חימושים חיוניים לישראל, ויש רומזים שלא תטיל וטו במועצת הביטחון, בהחלטה שקוראת לישראל להפסיק מיד את המלחמה. על דבר אחד, אין עוררין, נגמר עידן הניצחונות האבסולוטיים שבה הצד השני מניף דגל לבן, וגם כדאי שכולנו נפנים, יש מגבלות לכוח. 500 מטר ימינה, 500 מטר שמאלה, אנחנו מורידים בניין והחיים נמשכים כרגיל בבתי הקפה שמסביב לדחיה. כן, סל אבי אומרים הצרפתים, זה מבאס, אבל זה מה יש. מבחן האכיפה, מבחן התוצאה, מבחן השרידות הפוליטית של נתניהו, הם אלה שיבחנו. נתניהו לדעתי מאמר כאן על כל הקופה הפוליטית שלו. או גאון פוליטי שיחזיר את תושבי הצפון בביטחה לבתיהם ובודד את איראן, או שהזעם הציבורי התפשט בכל מקום ובעיקר בבית שלו, ובמקרה הזה לדעתי גם ערוץ 14 כבר לא יוכל להושיע. ועדיין נותרה סוגיה אחת שבלעדיה לא נחזור להיות מדינה נורמלית, יהודית וציונית. אם לא ננצל את הפסקת האש בלבנון למהלך דרמטי בעזה, להחזרת החטופים, אם לא נחזיר אותם, בגדנו בייעוד ובשליחות של כולנו. גדולי תורה, אנשי צבא, צמרת הצבא, אם אנחנו מסוגלים לבלוע את הצפרדע הזה של הפסקת האש בלבנון, אנחנו יכולים גם לקבל החלטה אמיצה. ואותך מורדכי אני רוצה לשאול, כי אתה היית צמוד לרב עובדיה יוסף, עד כמה הדברים האלה היו כואבים לו ברמה האישית?
אדוני, כמה כשהוא היה גדול בתורה, כמה שהוא היה אכפת לו הזמן על ביטול תורה, הוא היה אוהב לשמוע חדשות, הוא היה אוהב לשמוע כותרות, היה אכפת לו על עם ישראל, בעיקר אכפת לו על החיילים, היה אומר לי, אתה רואה חייל, צריך לנשק אותו. אתה יודע, אומרים, החרדים, לא חרדים, צבא או לא צבא, אבל הרב עובדיה אומר, חייל זה דבר, אם לא הם, איך היינו יכולים ללמוד היום?
כן.
איך היינו יכולים ללמוד? יכולים ללמוד בגלל שהם נמצאים פה, נמצאים פה, נמצאים פה, שומרים עלינו. נכון, זה הקדוש ברוך הוא. אין עניין, אבל החיילים שלנו, צריך לנשק אותם. כל פעם היה פותח את ההיכל, ועושה להם מי שברך. הרב עובדיה הגדול בתורה, אכפת לו מחיילי עם ישראל. אתה יודע איך אני כואב לי על כל אחד שנופל? תמיד אני אמרתי, תמיד אני אגיד את זה. לא צריך להיכנס רגלי, יש דברים שאני לא מבין, לא יודע ביטחונית. אבל צריך למחוק שם את הכל, אווירי, לא חבל. חייל אחד לא חרם, שילך על כל הדבר בנושא הזה. לא שאני מבין גדול, אבל הנה כמה הלכו, 800, 900.
כן.
זה כואב. אבל הוא בעיקר היה כואב לו. רק אומרים לו משהו על חייל, משהו שעושה ככה. איי, 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 בוכה, בוכה, תמיד. זה חכם עובדיה, שאכפת לו, והוא ידע מה זה חייל. הוא ידע מה זה יהודי, נפש, נשמה.
אם הוא היה חי איתנו, היה לוחץ על ראש הממשלה נתניהו, ללכת לעסקה, לשחרור החטופים.
בטח, בטח. חכם עובדיה? לא זוכר, אני לא אשכח כמה הוא על החטוף, שאת כל המדינה הפכו בשבילו.
כן.
איך קוראים לו?
עכשיו שאמרת לי את זה...
וקסמן או גילת שליט?
נחשון וקסמן.
גילת שליט וגם נחשון וקסמן. גם נחשון וקסמן.
אני הייתי אצלו כשנחשון וקסמן היה חטוף.
נכון.
ברמלה.
אז ארי דרי גם כן היה בכל הקבינט הזה. ואני זוכר שביטום באמצע התפילה יצא והלך למבא, אמרו לו שיש ישיבת קבינט. באמצע התפילה. כמה זמן? זה 27-8 שנה?
כן, משהו כזה יצא אפילו.
וכמה אכפת לו על גלעד שליט, איזה ישיבות, איזה פגישות, רק כדי להחזיר אותו. חכם עובדיה זה היה המנהיג הרואה של כל עם ישראל. זה לא אכפת לו דתי או חילוני, לא משנה אצלו, הגיל, שבת, כולם בשבילו זה, איך אומרים, הוא כמו משה רבנו של הדור.
כשאתה רואה את המנהיגים החרדים היום, זה לא אותה ליגה.
לא, 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 בכלל לא ליגה. זה לא, זה לא, זה לא שמה.
זה לא שם.
זה לא שם, זה לא...
מה חסר להם?
מה חסר?
מה חסר להם להגיע לליגה הזו?
הם, תראה...
כי הם למעשה...
אני אגיד לך, אני אגיד לך מה הם חשבו הקודמים, הרב עובד יוסף, הרב בן ציון הפשול, הרב כדורי. הם לא חשבו מה יגידו ואיך יהיה מבחינת כבוד כלפיהם. הם לא חיפשו כבוד. ברגע שאתה חושב מה להגיד... אתה חושב, פגע לך הכבוד, אתה חושב, יגידו עליך ככה, אמור עליך ככה. הם היו כאלה ישרים שהם יודעים, שהם יודעים, שלא מחפשים מה יגידו אחר כך. יהיה להם כבוד מזה, לא יצא להם כבוד מזה. ותבין על אחרים. לא היה להם את העניין הזה, לא היה להם בכלל עניין של כסף, עניין של כבוד.
הרב יצחק כדורי, כשהייתי במקובל לבקר אותו בשכונת הבוחרים, ואתה היית שם בתור נער, וראיתי איפה הוא חי, באיזה דלות, באיזה פשטות, כן. באיזה צניעות, והייתה עלייה אליו לרגל, וזה לא הפריע, למרות גילו, לקבל את כולם.
הוא היה מקבל עד 2-3 לפנות בוקר. ומי זה פוגע? זה פוגע בי. אבל לא היה אכפת לי, כי אני הייתי יושן איתו, ו-2-3 לפנות בוקר, רק הייתי נותן לארוחת ערב. את האורז עם הקיצ'רה, הדשים, והחילבה, והבמיה. את כל פעם צריך לחמם לו, קרר לחמם, קרר מתחמם. אתה מבין? אבל לא אכפת לי, למה? זה אנשים מסכנים, כל אחד בהצרה שלו.
כן.
זה לא פשוט. ועל מי סומכים? סומכים עליו. זה מחכה לקמיה, זה מחכה לברכה.
אז היום אתה אומר שאלה שבאו במקום התמסחרו. למעשה, יותר מחפשים את הכבוד, יותר מחפשים את הנהנתנות הזאת?
תראה, זה לא קל להגיד עליהם שהם מבחינת, איך אני אגיד לך...
כי הם חיים טוב. הם לא חיים כמו...
הם חיים טוב, הם חיים הכי טוב.
הם לא חיים
כמו... תראה, אני אגיד לך, אני מחובר לאחד. אני מחובר לאחד, זה הרב יצחק יוסף.
שהיה הרב הראשי עד לפני... הראשון לציון עד לפני
חודש. כן, הוא מרן, הוא נכנס אתמול למועצת.
אה, אבל אחיו הצעיר...
דוד יוסף נכנס עכשיו לראשון לציון. אבל אני אגיד לך את האמת, אני רואה אצלו כל הזמן שאני בא אליו הביתה, לרב יצחק יוסף, הוא רק לומד.
הוא רק לומד.
רק לומד. אני לא רואה אצל דברים אחרים. כל הזמן הוא לומד. אני פגוש אותו כל שבוע, והבן אדם הזה רק לומד.
היה איזה זמר אחד שהרב עובדיה אהב במיוחד.
בערבית?
בערבית.
בעברית.
בערבית.
מוחמד אבדולאב.
לא.
משה חבושה, כן, משה חבושה. חבושה. אני כותב עליו פה בספר.
כן.
כותב.
שהוא אהב את לשמוע את אבדול וואהב.
הוא היה נותן לו את הקדיש, את הכהנים, את התפילה, לפי מה שהוא רוצה לשמוע באוזן. הוא ידע בדיוק מה אוהב, מקם זה זה, מקם זה זה. הוא ידע בדיוק מה לעשות.
כתבת את הספר הזה, ואחד הרבנים שהוא לא מוכר בציבור.
הוא חצי ספר.
והוא חצי ספר, הרב בן ציון
אבא
שאול. מי הוא?
אני אגיד לך, כמה שהוא היה גדול בתורה, כך הוא היה ענף. הציעו לו רב ראשי לירושלים, הציעו לו רב ראשי לישראל, הוא לא רצה. הוא נתן את זה לאחרים. אבל הוא היה גדול בתורה שלא היה כמוהו. ואצלו היחידי שראיתי רוח הקודש. אתה מבין? אתה תהיה בריא, אתה תהיה בריא. אתה יהיה לך ילדים, אתה יהיה לך ילדים. תקנה את הדירה הזאת, תקנה את הדירה הזאת. הוא ידע בדיוק מה מתאים לזה, מה לא מתאים לזה. הוא היה אומר לי, אני נותן לאנשים תשובה במשקל של זהב. למה הוא סומך עליי? אם הוא סומך עליי, אני צריך לתת לו בדיוק תשובה בשבילו. לא בשביל תשובה שזה ספק. הוא סומך עליי. אז אם זה, לפעמים היום אני זוכר בא אליו בן אדם, אמר לו, כבוד הרב, אין לי ילדים. אמר לו, לא יהיה לך. אמר לו, כבוד הרב, אני אבוא בעולם הבא, יגידו לי, לא קיימתי מצוות פריה ורבייה, מה אני אענה להם? הוא אומר, תגיד, בן ציון אמר לך שאתה פטור. למי יש כוח כזה להגיד?
יאללה.
יגיד לי למעלה, תגיד, בן ציון אמר שאני פטור. זה לא...
איפה הוא התחנך, איפה הוא גדל?
הוא גדל בפורת יוסף. הרב שלו זה היה רבי עזרתיה. רבי עזרתיה היה הרב של חמובדיה, היה הרב של חמי ציון אבא שאול, של הרב צדקה, של כל הרבנים שגדלו בפורת יוסף. זה היה הרב של כולם, חמי יוסף עדס, חמיד המועלם. זה היה הרב של כולם, וכל הרבנים האלה נתנו תורה בכל העולם. יש להם הרבה תלמידים בכל העולם.
ואני הייתי רואה אותו מגיע לפעמים לתפילות אצל הרב עובדיה.
נכון.
ברחוב הקבלן.
נכון.
בשכונת הרנוף. ותמיד אותה פשטות, אותה ענבות, אותה...
תראה, הענבה שלהם, הענבה שלהם זה גם בין אחד לשני.
בין אחד לשני.
הם נתנו אחד כבוד לשני, כשהיורו אחד לשני, כאילו זה וואו בשבילו, אתה מבין? נתנו להם את הכבוד. יכול להיות שבהלכה לפעמים היה ביניהם איזה מחלוקת פה שם, אבל זה לא היה וואו של המחלוקת. אבל זה היה אולי יותר בן איש חי, זה היה יותר, תבין, יותר להקל.
והוא
אבל...
גם היה אחד הבודדים שאצל הליטאים, הרב אלישיב,
כן,
הרב שח.
הרב ש... אהבו אותו מאוד.
אהבו אותו מאוד.
ומאוד מאוד סמכו עליו. גם חמי ציון סמך עליהם. תראה, יש הרבה דברים לגבי הפלות. חמי ציון נשולח לרב אלישיב. תמיד זה דבר לא קל להגיד לאישה, תפילי או לא תפילי. תבין, לך אל הרב אלישיב. וגם הוא השולח אליו לדברים רפואיים. אבל תורה שהיה ביניהם אהבה, לא של אהבה, אתה יודע, של איך אומרים את זה, כאילו קבל אחד מהשני.
כן.
באהבה אמיתית, לא, איך אמרת? מסחרי.
התמסחרו.
איזה מסחרו.
טוב, אז זה לא היה, אני חושב, כאילו, בקטע הזה.
אדוני, אני לא ראיתי שמישהו יש לו לוויה מיליון איש.
כן.
או חצי מיליון איש.
אני הייתי בלוויה של מנחם בגין, זכרונו לברכה, ב-1990, אם אני לא טועה, בהר הזיתים בירושלים, היו חצי מיליון. והיה נדמה שזאת הלוויה הגדולה ביותר שהייתה.
אני אגיד לך למה, אני מאמין שזה היה, כי מנחם בגין היה ענב. איך הרב עובדיה היה אומר לי? גדולה ענבה שמנצחת, מנצחת את הכל. מנחם בגין היה ענב גדול.
אבל אתה יודע, אחד הדברים שאני ראיתי, כי אני ביליתי הרבה שעות שם, הפוליטיקה, מה שנקרא, ציערה אותם מאוד, מה שעשו להם. למשל, הסכמי אוסלו, אם אתה זוכר,
כן, ההפגנות, מאוד,
ההפגנות מתחת לבית.
לרב עובדיה קשה.
לרב עובדיה קשה מאוד עם האדם.
מאוד 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 מאוד. תראה, הוא תמיד אמר לי, אני לא רציתי להיכנס לפוליטיקה. אבל כל דבר היה לו, צריך לעשות משהו טוב. להתקשר למנחם פרוש. או, מנחם פרוש. אומר, למה אני צריך כל דבר להתקשר למנחם פרוש? אז פתחתי מפלגה. לא שזה מעניין אותו, מעניין אותו העם, הציבור, הנוער, אתה מבין?
אז מה קרה לשס היום? אם אתה מסתכל על מה שהוא פתח, והכוונה שלו הייתה בהתחלה, למה שנהיית היום. תראה, האם היא איבדה את דרכה, אתה חושב?
לא, היא לא איבדה את דרכה.
היא לא איבדה את דרכה.
היא לא איבדה את דרכה, לא איבדה את דרכה. תראה, אני אגיד לך משהו, אני מכיר את אריה דרעי.
כן.
אתה רוצה להגיד עליו במילה אחת? קדימה. לפי דעתי, אריה דרעי הוא צדיק. ואני אגיד לך למה.
למה?
כשתפגוש אותו ותדבר איתו בעניינים אישיים שצריך לזה רפואה או לזה איזה משהו שצריך בבית או לדאוג לאו ולדאוג לזה ותבדוק אותו, תראה בשנייה אחת טרק, הדס אנקרים, רפואים, יועצים, טרח טרוך, הוא לא עוזב את זה. אני אומר לך, הוא לא עוזב את זה עד שהבן אדם מטפל בזה. זה לא ארי דרי שהיה צעיר, הוא כבר עולם. איך תראו אותו היום הולך בכנסת? מה תראה אצלו ביד? למה יש לו ביד? תראה אצלו ספרים.
ספרים.
או רמב״ם, או גמרא, או חומש. הוא לומד כל היום. בזמן הפנות שלו הוא לומד. זה לא עושה אותו צדיק. בסדר?
אוקיי.
הרבה לומדים תורה. אבל במעשים שלו, בן אדם, חברו, שמבקשים ממנו לדאוג לחולה, למשהו, לבן אדם, הוא טק 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 מתקשר לשר הזה, לשר הזה, לשר הזה, טפל, 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 טפל. אני רואה את זה בעין.
הרב המקובל כדורי, היו באים אליו מכל
העולם.
מכל העולם.
כל העולם.
איך שמעו עליו? איך ידעו מי הוא? הרי זה חדר בשכונת הבוחרים, צריך לראות את זה בעיניים כדי להאמין.
כן.
מכל העולם. ועשירי עולם.
נכון. אם אתה מדבר איתי על פה בארץ,
כן.
הקמיע בזמנו של שס,
כן.
עשה הרבה רעש.
חשבתי על הקמיע בדיוק עכשיו.
שהרב עובדיה לא אהב.
כן, לא, לא.
הוא היה נגד.
לא, הוא לא היה בצד הזה של, של קמיעים, אבל הוא גם דיבר על זה. ראיתי סרטון לפני איזה חודש, איך שהוא מדבר על זה, הביא את הרב הזה, את הרב הזה, את הרב הזה, שיש עניין בקמיע וכו' וכו'. כן. למרות שבג"ץ יצא אז להוריד את זה.
כן.
אבל אז הקמיע עשה רעש כזה גדול, שגם מישהו היה, אתה יודע, מתחת לקרקע, שמע על זה.
למה אתה הכי מתגעגע כשאתה חושב עליהם וכשכתבת את הספר הזה?
תראה,
יש איזה רגעים שאתה לא תשכח אותם, רגעים שאתה יכול לשתף אותנו?
אני כל שבוע, כל שבוע, הרי הרב עובדיה יוסף והרב בן ציון אבא שאול הם כפורים אחד ליד השני. אני הולך כל שבוע, פעמיים, שלוש. אני מתגעגע לזה ומתגעגע לזה. שואל אותי, מתגעגע למי יותר? אני מתגעגע לרב בן ציון אבא שאול יותר, כי איתו הייתי הוא היה, הייתי מטפל בו, אתה מבין? זה לא, אתה שמע של הרב, לוקח אותו לאירוע, מחזיר אותו, שלום ביי. יושן איתו, אוכל איתו, הכל, 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 24/7. זה עולם אחר, שאתה מטפל בבן אדם, הוא היה מוגבל, הכיסא גלגלים. אבל הוא היה מתוק מדבש. מתוק, 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 מתוק.
אתה מדבר עליו בצורה כל כך מרגשת.
לא היה כמור, לא היה כמור.
בהרצה. בסדר, הוא ממש מדבר בהרצה.
אני אגיד לך, כי הוא היה קדוש. אני אומר לך, כשאני מדבר איתך, שאנשים האלה לא היה אכפת להם מכסף, אני זוכר פעם אליו, באו אליו איזה זוג של אנשים שבעלי עסקים, שותפים, שהם חזרו אליו אחרי שהם הצליחו בברכה שהוא נתן להם, אז אם אני לא אשכח, נתנו לו צ'ק 36,000 דולר. שקל או דולר, אני חושב דולר. עכשיו, הוא היה יד אחד מוגבלת, לא יכול להתעסק איתה, ויד שנייה רק נתן לי. אני לא אשכח, ועכשיו בן אדם שקורא משהו, צריך בשתי ידיים. הוא לקח את הצ'ק, שם בפה וקרא את זה לשתיים. אומר להם, אני לא ברכתי אתכם בשביל כסף. ותמיד היה אומר, מי שלוקח כסף, זה גזל. אסור ללכת לרב, שלוקח כסף, אסור, כסף זה דבר לא טוב. ברגע שאתה נותן כסף, זה אוי ואבוי. זה גזל.
כן, אני חושב, זה כבר לא יוצא מהלב, זה גם לא יוצא אמיתי.
כן, בגלל זה אתה אומר לי, המסחרי, היום זה כבר מסחרי.
היום אתה הולך לרב לפני שאתה מדבר, יש שם קופה קטנה, תשים.
כן.
סתקה, משהו בקטנה.
אז מתחילים מהכחולים ומעלה, כאילו.
כן, למשל אצל הרב, באמת אצל הרב יצחק יוסף אין את זה.
אין את זה.
אין את זה. אני לא מכיר אחרים, אבל זה, אין לו את הדבר הזה. הוא למד את זה מאבא שלו.
חוש ההומור של הרב עובדיה היה אדיר.
היה אדיר, 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 אדיר. היה צריך לראות את זה בשיעורים שלו.
כן.
השיעורים שלו היה וואו. בית
הכנסת היזדים.
הוא ידע בדיוק איפה לנגוע, שזה היה צריך, הוא ידע איך למשוך את הקהל. הרי איפה הוא גדל? הוא גדל בבית ישראל. הוא גדל בשכונת הבוחרים שם, איפה שיש משפחת נקי, משפחת זכאי.
מוסיוף.
כן, ואלה גידלו אותו, איך אני, לא אגיד לך שגידלו אותו, אבל זה היה הציבור שלו הראשוני. תמיד, לא היה לו כסף, לא היה לו כלום, באו גידלו אותו, דאגו לו לבית, דאגו לו לכל, רק שייתן להם שיעורים. הוא היה נותן להם שיעורים, הוא ידע איך לסחוף אותם. למה? הוא לא רק מלמד אותם תורה. היה מספר להם סיפורים, ומושך אותם, ומקרב אותם. תבין, זה רואה...
לא הייתה כפייה...
אומנות ההופעה מול קהל.
לא הייתה כפייה כמו שהיום עושים לנו את השטיפת רוח.
כשמדברים על אומנות ההופעה מול קהל, זה הרב עובד.
אתה יודע, שומעים אותו בשיעור, היה אומר פתאום, נעל עמוק! אתה מבין? אני אגיד, זה לא מצחיק, אבל שגיד את זה, המלך של התורה, את המילה הזאת, אתה יודע,
זה לא מתחבר.
זה הרב עובדיה.
לתת להם טילים על הכיף כיפק. זה הרב עובדיה, זה.
אתה מבין? הוא מאוד כאב לו על גוש קטיף.
אתה יודע, זה חריג בנוף הזה של הרבנים.
הוא היה כואב לו מיד למשל על גוש קטיף. אתה מבין? אני גם כאב לגוש קטיף, אבל הוא בתור מנהיג, הוא יצא נגד.
אז אם באמת...
הוא אמר, ייתן לו בנה אחד לאריק שרון וזהו.
אז דיברת על גוש קטיף, זה מחזיר אותי בדיוק לשאלה על חוק הגיוס שרוצים להעביר היום. אם הם בחיים, מה הם אומרים?
תראה, אני אגיד לך מה אני חושב, מה, אתה שואל אותי מה הם אומרים, אני אגיד לך.
במחשבה שאתה, בהיכרות שלך.
תראה, כתוב בתורה, בישעיהו, אני חושב כתוב את זה, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. מה זה אם לא בריתי, אם לא התורה שלנו, של הקדוש ברוך הוא איתנו, איך אומר שם, הוא אומר, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. זאת אומרת, הירח והכוכבים לא יכולים לעמוד. אני לא מדבר איתך על האדם בכלל. אומרת לך, הירח וכוכבים לא יכולים לעמוד. זאת אומרת, הירח וכוכבים עומדים על התורה. אם לא בריתי, שזה התורה, יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. עכשיו, תורה זה חייב. כמה תורה, זה לא אני צריך להגיד לך, זה יש גדולי ישראל, שיגידו כמה צריך תורה. אבל הם היו, או מבחינת כמה ואיך ומה, הם היו עומדים על זה שלא לפגוע בעולם הישיבות. זאת אומרת, מי שלומד תורה, עזוב אותו. תן לו ללמוד תורה. יש כאלה שלא רוצים ללמוד תורה, יש כאלה שקשה להם, יש כאלה שאתה יודע, לא מסתדרים. זה עולם אחר. יש כאלה שכבר הרבה מהחרדים, אני עשיתי צבא. מרגע שבדקתי על עצמי לפני למעלה מ-20 שנה, בדקתי על עצמי כמה אני צריך, אם ייתנו לי להתגייס, בדקתי, אמרו לי בערך איזה 4-5 חודשים, עשיתי צבא. הנה, המספר שלי 6-3-3-1-9-7-1. אתה מבין? אני עשיתי צבא. אני עשיתי צבא כי חשבתי, אני רוצה לשרת את המדינה.
אז אתה מרגיש יותר שייכות? זאת אומרת, אם אתה לומד תורה, או עושה צבא ולומד תורה, כי זה לא סותר אחד את השני לעשות צבא ולומד תורה, שאלה אם אתה לא מרגיש יותר שייכות מרק אחד שיושב כל היום ומתפלל.
תראה...
כי הוא לא נתן למעשה, זאת אומרת, הוא מגן על עם ישראל, אבל הוא לא מגן.
תראה, זה לא, אין, תראה, אני הקדמתי ואמרתי לך, התורה מגינה על עם ישראל.
מצוין.
העולם לא יכול להתקיים בלי תורה.
שייכות, למה שנפתלי, אני נקרוס בנטל, והוא יושב ללמוד תורה, אלא, כאילו, אין את ההרגשה של השייכות
הזאת. תראה, אני לא הייתי בזמן בן גוריון, אבל בן גוריון היה חכם, לא? הוא לא נגע בבני תורה.
הוא נתן מספר קטן של בני תורה, ובלי עין הרע, זה
ברוך השם.
ממדים, זה.
מפלגתי.
לא, אני אגיד לך, מאז שיש יותר מדי לומדי תורה, מצבנו לא הכי טוב בעולם.
תראה, אני אגיד לך, מצבנו לא הכי טוב.
אז אני חושב שאולי...
לא, אני אגיד לך, זה לא בגלל...
מרדכי, אולי להוריד קצת את המינון.
לא, 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 לא. אני אגיד לך, מה שאתה רואה קורה בעולם, אצל עם ישראל, זה שאנחנו לא מאוחדים. אם אנחנו נהיה מאוחדים, תדע לך, אף אחד בעולם לא יכול להיות. תראה, עכשיו אנחנו כסלב, טבת, שבט, אדר ומדיה פורים. מה הוא אמר שם לאחשוורוש המן? ישנו עם אחד מפורד ומפורד מכל עם. רגע, שלא מאוחדים, זה קשה.
עכשיו,
הוא יודע, אתה מבין? האמן ידע.
מורדכי, אנחנו יכולים עוד להמשיך מה שנקרא שעות, ואני יודע שיש לך לוח זמנים. שאלה אחרונה, מאיפה בא הכינוי הזה, רב הסלבס? אין אומן, זמר, שחקן, מי שלא יהיה, חילוני גמור, כשצריך משהו לנפש, זה מורדכי חסד.
אני אמרתי לך, אני עושה את זה למעלה מ-30 שנה.
כן.
ואני לא בקירה, ואני חבר שלהם. ואכפת לי כל אחד, זה, כאילו זה אני. ואני עושה את זה לשם שמיים. הם נשמות תאורות, ואני חושב רק על דבר אחד, שזה קידוש השם. אני כתבתי בספר, יש לי שם כמה עמודים יפים, כן. על כל הסלבריטאים, כל המפורסמים.
כן.
כי הם נשמות קדושות וטובות, ולא כל אחד זוכה להיות מפורסם. כן. ואם הוא זכה להיות מפורסם, הוא כנראה הוא אדם גדול. אפילו ששם לקחתי בזמנו את האיש הכי חשוב בעולם. מי זה האיש הכי חשוב בעולם? מי האיש הכי מפורסם בעולם? מסי.
כן.
יש לך אדם יותר מפורסם ממסי?
לא. האמת שלא.
ואני תמיד אומר לכולם, אתה יודע מי הרב שלי? הרב שלי זה מסי. אני אומר לך, השחקן כדורגל הזה, זה מסי. למה? כי אני לא לומד ממנו, אתה יודע מה אני לומד ממנו? אני לומד ממנו ענווה. הוא כמה הוא גדול בכדורגל, וכמה הוא גדול בעולם, והכי מפורסם בעולם, תראה איך הוא מתנהג.
כן. ועוד משהו שאני רוצה לשאול אותך לסיום, כי זה, אותי זה מסקרן. רצח רבין. אתה היית ליד הרב עובדיה. מה קרה שם באותו, כשהוא שמע על זה?
תראה, הוא היה עמום. הוא היה עמום מאוד מאוד, הוא היה באמצע שיעור תורה, והוא לא ידע איך לקבל את זה, כי בא אמרו לו את זה באוזן, וזה היה בשבילו טרגדיה מאוד מאוד גדולה, ואני לא איש...
הייתה ביניהם אהבה גדולה.
אהבה גדולה, אני אומר לך, תמיד הייתי הולך עם... עזוב כל שבת, אבל זה אותו זמן, היה בדיוק נזכר יום כיפור, שיצפן, הייתי מתפלל איתו כל כיפור אצל הרב עובדיה. וכל פתיחת היכל, כל עלייה לתורה, יצפן והרב עובדיה ביחד, היו אומרים השכבה ליצחק רבין. אני לא אשכח את זה. כל עלייה לתורה, כל פתיחת היכל, היה עושה לו השכבה. והוא דאג לו מאוד מאוד מאוד, כי זה היה כחברות טובה. זה, נגיד לך את האמת, זה, אם לא ארי דרי, זה לא היה כל כך חברות טובה, הוא הכניץ ביניהם אהבה. הוא ידע איך לסדר את זה שהוא יביא, שראש ממשלה יבוא לבית של הרב עובדיה, והרב עובדיה לא היה רגיל לדברים האלה. אתה מבין, פתאום הבן אדם מבית ישראל, ראש ממשלה בא אליו, נשיא המדינה בא אליו, אתה מבין? וזה נתן ביניהם אהבה גדולה. והוא ידע לשמור על זה, והוא ידע לתת להם אהבת התורה, שידאגו גם מול עולם התורה.
כן. ואיך הגעת מכל הדברים האלה להופיע בקליפ, של ססון שאולוב.
ססון שאולוב, כן.
מה זה השיר הזה בדיוק?
זה השם איתך, תמיד.
השם איתך תמיד.
תמיד.
בוא נראה את הקליפ הזה, נראה אותך ככה, שם מככב.
כן.
ולהגיד לך, מורדכי חסידים, תודה רבה שבאת
לנו. תודה רבה לכם שהזמנתם אותי. זה הכבוד שלי לבוא אליכם.
העונג כולו שלנו.
גם שלי, מה, אני הייתי קטן ולא זכיתי לדבר איתך, עכשיו אני מדבר איתך.
רואה שאני רוצה להיות טוב, רק לא יוצא לי, חסרות לי כולה כמה תפילות, והשם הוא גם ראה את הרצון שהיה לי, כשניסיתי לו אמרתי נואש. רואה בביזיון שלי, במר שהרגשתי, איך התחלתי שוב כל יום מחדש, והשם התברך תמיד אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רע ותמיד עונה לי, ואם עדיין לא ממשיך לחכות, מלא אותי בזה שאתה תמיד אוהבתי, תיתן לי כל יום מחדש מתנות, ותניג אותי ברחמים כאלו כמו שבעולם הזה. זה נקרא רחמים. שירו כולם שכן אתה שומע תפילות ונחייך נהיה בריאים ונשים.
מרדכי, אז אתה גם מופיע בקליפים של זמרים. בינתיים אנחנו נתקשר ל... אתה מופיע בקליפים של זמרים, אתה... מה מיוחד באח הגדול? מה המזוזה שם?
זה מאז שנפתח האח הגדול.
כן.
הבעלים של התוכנית זה היה קופרמן.
כן.
אלעד קופרמן. קופרמן היה חבר שלי מוטו גם היום. הוא חזר בתשובה, ברוך השם.
אוקיי.
הוא שומר שבת, שיעורי תורה, הכל. יגיד לך משהו יותר ממני. ואז הוא התחיל להזמין אותי על התוכנית הראשונה של האח הגדול, ושם שמתי מזוזה פעם ראשונה, וככה כל עונה אני שם מזוזה חדשה. כל בית צריך מזוזה.
כן.
אתה יודע, בזמנו שלחתי מזוזות לסרג'ו רוברטו, שחקן ברצלונה.
כן.
לא ידעתי מה לעשות כי הוא גוי, אבל אשתו יהודיה, מה נעשה? היא צריכה.
העיקר לקרב לבבות.
כן, לקרב לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא. אין כמו עם ישראל. עם ישראל זה עם סגולה. אסור לזלזל בשום נשמה. תגיד, מאיפה באה הנשמה הזאת? תחת כיסא הכבוד, אני יכול לזלזל בנשמה הזאת? אני יכול לזלזל? צריך לכבד אותה, לקרב אותה. למי? לקדוש ברוך הוא. אז כל אחד בדרך שלו. אני יש לי את הדרך הזאת, הוא יש לו את הדרך הזאת. אני לא דורש, אתה לא תשמע אותי דורש במקומות, בתי כנסיות וכאלה. אני לא שמע. כי...
יש אחדות בינינו בעם הזה? יש אהבה גדולה ש...
תראה, יש הרבה, היום הרבה, הרבה, הרבה חזרה בתשובה והתקרבות לקדוש ברוך הוא. המון, 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 המון. המון, המון, המון. אבל תראה, כל פעם בא בצורה אחרת, הנתק אחד מהציבורים אחד לשני, זה השם לא אוהב.
כן.
הקדוש ברוך הוא אוהב אחדות. אחדות זה הסמל אצל הקדוש ברוך הוא.
מה עם המרואיין הבא שלנו? תקוע. אז בוא תתקשר אליו ברגיל. אוקיי, בוא נתקשר אליו ברגיל. מרדכי, מה לאחל לך?
שיהיה בשורות בכל בית. ועם ישראל יצליח. ושמור את כל החיילים שלנו. ובעזרת השם כל החטופים והחטופות יחזרו הביתה בריאים ושלמים.
אמן ואמן. תודה רבה לך, מאוד
תודה רבה לך, שוב יופי. פעם.
בוא נראה אם אנחנו... זה...
גם אם לפעמים אתה נשבע, רציתי להגיד לך, הכל יהיה בסדר.
אמן שרק תהיה לי מאושר, כולנו תלמידים והחיים זה לא בית ספר.
ומה בכלל רצית להיות? הלוואי תהיה קרוב אליי,
תהיה קרוב אליך.
בוא הביתה, זיכרונות מתבשלים על קיריים, בוא תנוח עצום קצת עיניים, תן לעצמך לנשום.
תבוא חשוב עכשיו, תראה כולנו פה. אל תחשוב על המחר, מה יותר חשוב עכשיו, תהיה איתנו פה.
גם אם תחפש מקום אחר, אל תשכח שיש מי שתמיד חושב עליך. כולם עוצרים ורק אתה דואר, מתי אתה חוזר משתי עוד כוס רק.
כן, אנחנו שוב בתוכנית סוגרים שבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם, ואנחנו אומרים ערב טוב לשר לשעבר חיים רמון, ערב טוב לך.
ערב טוב לכם, ערב טוב למאזינים, שבת שלום.
חיים, טוב, אנחנו התכנסנו כאן כדי לשאול האם הדבר הזה שנקרא הפסקת אש בלבנון יחזיק מעמד.
למי ניתנה הנבואה אף, ואני לא רוצה להתנבא. מה שברור הוא שה... ערנות, אני מקווה שאחרי השיעור הנורא והיום שלמדנו ב-7 אוקטובר, יהיה ברמה הרבה יותר גבוהה, ולא חשוב מי תהיה הממשלה, וההכלה, אותה מילה שיכולנו להכיל כל מיני דברים, והכלנו, תיעלם או לפחות תקטן בצורה משמעותית. לגבי הנושא עצמו,
חיים?
הערה מקדימה, אני שומע כל מיני גורמים בקבוצה, אתה איתי?
אני איתך חיים, אנחנו שומעים אותך.
אוקיי, אז יש גורמים שבכלל יש תופעה שראתה בממשלה או שותף לממשלה, אז בדרך כלל אתה תומך בהסכמים ומתאר אותם, ובדרך כלל כהכי טוב שאפשר להשיג, ושאתה באופוזיציה אתה אריה עם סטרואידים, וככה יש רבים מהחלק גדול מהפוליטיקאים, הם אריות באופוזיציה ודי שפנים כשהם בממשלה. אומרי את כל זאת, אני בכל זאת רוצה להגיד את הביקורת שיש לי על המערכה שהייתה בלבנון. קודם כל היו לצהל הישגים מאוד משמעותיים, חיסול ההנהגה בראשות נסראללה שהלכו לעולם שכולו רע, במנוחתם בגיהנום אני מקווה. אבל זה ארגון טרור, ארגון טרור שנלחם בו, אז זה מלחמה אסימטרית. עם כל ההישגים ועשרות ומאות ואלפי ההרוגים, עדיין הוא ארגון משמעותי שעומד על רגליו, בעיקר כשהוא מעורה מאוד במה שקורה בלבנון.
אבל חיים, אני רוצה לשאול...
אין אי אפשר...
אבל בכל זאת אני רוצה לשאול אותך, תראה, אני עוזב את ההישגים הצבאיים בצד והם לא, והם גדולים מאוד, אבל פתאום נתניהו מביא הסכם שכל הקבינט מצביע בעדו, רוב, חוץ מבן גביר, ואנשים שואלים, רגע, מה קרה? איפה הניצחון שהבטיחו לנו?
אז אני לא יודע, מי שהבטיח ניצחון לא יכול היה, בוודאי לא, אפשר להשיג אותו בעזה, אני לא יודע, גם שם אני לא רוצה להיכנס לזירה בעזה, אבל אפשר היה להשיג יותר ממה שהושג, אבל מי שחלם על כך שאנחנו נמוטט את החיזבאללה ונכבוש את לבנון וכו' וכו', אז הוא מנותק מהמציאות, וזה דברים בלתי אפשריים. מה כן היה צריך וניתן לעשות? ואני חושב שגם בתוכנית שלכם אני אמרתי את זה, צריך היה לגרום לכך שדרום לבנון, מעליטני דרומה, תהיה ארץ חרבה, צרופה ומרוסקת. ואת זה היה ניתן לדעתי להשיג בפעולות ארטילריה, בפעולות מהאוויר, אפשר וצריך היה לעשות את זה. וזה הדבר החשוב, שהיה צריך לגמור את כל האזור הזה שאיים על ישראל בשבעה באוקטובר אסטרואידים. ואת זה היה צריך לעשות, לצערי הרב, נכנסנו תימון קרקעי, ותימון קרקעי הוא בדרך כלל איטי, מסורבל, כי מדובר בחיי אדם, כך, גם ככה איבדנו למעלה מ-40 חיילים יקרים, והדבר הזה הוא מאוד מאוד כואב, ולכן הוא גם היה איטי. עכשיו, מה שהיה צריך לדעתי לעשות, זה להודיע במסגרת המסע ומתן, במסגרת מה שאפשר, לא חלומות באספמיה שנכבוש 20 קילומטר וכדומה, להודיע שלמשל, ל4-6 קילומטרים הראשונים, אף אחד לא נוגע בהם 5 שנים. הם נשארים חרבים, הם נשארים הרוסים, הם נשארים שרופים, ולאף אחד אסור להגיע לשם. ואף אחד לא משקם את הכפרים האלה, כי כל הכפרים האלה היו כפרים שהם למעשה כפרים של מוצבים של החיזבאללה, כפרים שיעים, ואף אחד לא נכנס. ומעבר ל6 קילומטר, 3 שנים אף אחד לא נכנס. והאזור הזה היה צריך להיות ארץ חרבה, ריקה, שוממת לתקופה מסוימת, למען עירו ועיראו, שכל מי שיתעסק איתנו ויגרום לכך ש60-70 אלף אזרחים ישראלים יהיו פליטים בארצם, שמחיפה צפון החיים היו משותקים למעשה כמעט שנה שלמה. כל הדברים האלה צריך היה להיות מחיר אפילו ויזואלי ובעל משמעות. ואני יודע שאומרים כן, ואם הם ינסו אז לקה בהם וכדומה, אז אני רק יכול לעזר בראש הממשלה נתניהו, כאשר אמרו אם נצא מפילדלפי ויהיו הפרות, אז נחזור. לא חוזרים כל כך מהר. אני הייתי בעד עסקת חטופים, אבל בעירייה מפוקחת, שלא כך מהר חוזרים לפילדלפי. אותו דבר פה, זה לא כל פעם שתהיה הפרה, אפילו קצת בוטה, אנחנו מיד נפעל. יש תסמונת הצימרים, ותאר לך שהצפון כולו משוקם, והצימרים מלאים, וזה חופשת הפסח, והכל בא לגומרום שלום, ופתאום יש איזו הפרה של חיזבאללה, אז מה, אנחנו נפתח במלחמה? זה לא קורה כך מהר, זה לא יקרה. אבל את זה היינו יכולים לדעתי להשיג. אם יש לי ביקורת, זה ביקורת על הניהול, על כך שאנחנו לא הלכנו לכיוון הזה. אמרתי את זה בזמן אמת.
נכון.
ואם היינו עושים את זה, גם היה ניתן לעשות את מה שאני מציע עכשיו. וזה היה לגיטימי שלא יחזרו למקום הזה, אחרי מה שקרה, אחרי מה שמהמקום הזה אימו על מדינת ישראל ואזרחיה.
אבל יגידו לך שהאמריקאים לא שולחים נשק, לא חימושים, לא כל מיני דברים שאנחנו צריכים, ואנחנו לא עומדים בלחצים שלהם. תראה מה שביידן עושה, וממשל ביידן, ובלינקן, והצרפתים.
אני שמעתי את הטיעונים האלה, אני קצת בדקתי אותם. תראה, בלבנון, בדרום לבנון, אין אוכלוסייה אזרחית, אין לא מעורבים, אין חטופים, חופש הפעולה הוא מוחלט, היכולת היא מוחלטת, אף אחד לא יכול מול הארטילריה הישראלית ומול חיל האוויר הישראלי, ואף אחד לא יגיד לי שאין לנו מספיק חימושים לשרוף את כל הסבך של דרום לבנון. אפשר היה לעשות את זה, אפשר היה להעביר את זה, אפשר היה לעשות את החימושים, הם חימושים לא חכמים, חימושים כמעט פרימיטיביים, שפצצות של, של הישנה, כי אין לנו, כי אנחנו לא... לא צריכים להיזהר משום דבר. זה לא מצב שיש אוכלוסייה, ואתה, אם יורד עם חימושים כאלה, אתה גורם למותם של חפים מפשע. ולכן זה לדעתי ניתן היה לעשות. כמובן שזה לא היה, זה לא קרה. ואני מצטער על כך.
שאלה אחרונה, חיים. אולי בכל זאת משהו טוב יצא מזה, ולא רק שתהיה הפסקת אש בצפון, אולי זה ישפיע על הדרום, ואולי גם סעודיה תצטרף להסכמי אברהם, אולי בכל זאת, אולי נתניהו רואה משהו שאנחנו לא רואים?
אי אפשר להגיע לסוף המלחמה לעזה בגלל החטופים, בלי להודיע שאנחנו, באופן, זה מה שהצעתי כבר מזמן, להודיע שאנחנו מפסיקים את המלחמה תמורת כל החטופים בפעימה אחת. החיים והמתים. וכולם חוזרים, ואנחנו מודיעים על הפסקת מלחמה, ומה המשמעויות של הפסקת מלחמה, על הבסיס הזה לנהל מסע ומתן. אני מעריך שאם זה יקרה, אם זאת תהיה הנכונות מצד ממשלת ישראל בראשות נתניהו, אז איתן יהיה גם להחזיר את החטופים שיש לזה משמעות, דרמטית מבחינת החברה הישראלית, ההשלכות שיש, המשך החזקתם בשבי הנורא הזה, והאומללות הנוראה של המשפחות, היא פצע מדמם יומיומי בחברה הישראלית. ולכן צריך לשלם עליהם מחירים. גם פה חשבתי שצריך לנהל את המלחמה אחרת, אבל אין לנו זמן להיכנס לזה. ואת זה היה צריך וניתן להערכתי לעשות. אבל צריך לעשות. אם זה לא יעשה, אז גם הפרק השני של סעודיה ומסכמי אברהם נראים רחוק מאוד. אם תסיים מלחמה בעזה ותסיים בצורה חכמה, גם מה שאמרת יכול לעמוד על הפרק. אבל צריך להביא קודם כל לסיום מלחמה בעזה, ולדעתי זה המחיר, אין אחר. כל דבר אחר נמשיך להיות, נמשיך לדמם שם, זאת תהיה סוג של מלחמת התשה, וזה יעיב על כל חיינו כאן, בעיקר גורל החטופים והמשפחות שעוברות יום יום גיהנום שקשה לתאר.
כן, בהחלט. חיים רמון, תודה רבה לך על הדברים האלה. ערב טוב.
תודה רבה ושבת שלום.
שבת שלום.
אז אנחנו עוברים כאן.
גם אם לפעמים אתה נשבר, רציתי להגיד לך הכל יהיה בסדר.
אמן שרק תהיה לי מאושר, כולנו תלמידים והחיים זה לא בית ספר.
ומה בכלל רצית להיות? אלוואי תהיה קרוב אליי.
תהיה קרוב אליך.
בוא הביתה, זיכרונות מתבשלים על קיריים, בוא תנוח עצום קצת עיניים, תן לעצמך לנשום.
תבוא הביתה, נחכה כאן בפתח הדלת, גם אם עליך שואלת, תן לעצמך לנשום. התקרב
כן, נתקרב אליי, אהוב יקר, ואנחנו אומרים ערב טוב כאן בישראל וצהריים טובים בניו יורק לרב רייצס מחב"ד.
צהריים טובים, ערב טוב אצלכם.
כן, ואתה נמצא בניו יורק כי יש את הכנס השנתי הגדול של השלוחים, אני נכון? ככה קוראים לזה?
נכון מאוד, כנס השלוחים העולמי.
כנס השלוחים העולמי.
אפשר, רגע, אני עוצר, שלום אדוני הרב, מה זה כנס השלוחים?
או, הנה, הוא יסביר לנו.
דבר ראשון, כשאומרים כנס השלוחים, אז צריכים לזכור שיש מישהו ששלח אותם. וכשאנחנו מדברים על שלוחי חב"ד בכל העולם, שנשלחו על ידי הרבי מלובביץ' במשך כל השנים, ואחת לשנה כל אחד משתדל להגיע ולהיות חלק בכינוס הגדול הזה, וכולם שבט אחים גם יחד, כולם ביחד מתעסקים בענייני השליחות, חושבים, מתעמקים, לומדים ביחד, איש את רעהו יעזורו, אווירה יוצאת דופן.
ואנחנו נמצאים בשנה של מלחמה בארץ, עד כמה האווירה הזאת נמצאת גם בכנס?
דבר ראשון, אנחנו פוגשים המון שלוחים שלא יכולנו לראות אותם כי הם היו רתוקים לשליחות שלהם. אתן לך דוגמה, אבא שלי, שהוא שליח של חב"ד, שליח של הרבי, ויסוד המעלה שזה למעשה הפך להיות הגבול.
כן.
כי עד ליסוד המעלה כולם פונו, ומיסוד המעלה ודרומה כבר לא פונו, אז הוא נשאר שם כל ימי המלחמה. ועכשיו זה היה את ההזדמנות לראות אותו ולפגוש אותו. ואותו דבר, שלוחים רבים בכל מיני מקומות, והם באים ומספרים מה שעבר איתם, מה שעובר איתם. ובתפילה לימים טובים יותר, בהחלט.
והאם האנטישמיות הזאת בעולם השפיעה גם על היחס אליכם, על הביטחון האישי שלכם במדינות שונות?
לפי איך שאני שומע מחברים, שליחים ברחבי העולם, אז בהחלט שמים לב לאיזושהי עלייה די משמעותית באנטישמיות, שמים לב, יש אמצעי אבטחה הרבה יותר חמורים ממה שהיה בעבר. מאידך, אני חושב, כל אחד ששאלתי אותו, והוא ענה לי בכנות, אני לא מסתיר את הסממנים החסידיים שלי, היהודים שלי, אני הולך בגאון יעקב, אני מסתובב ברחוב, אני לא מפחד. יש להם, לשליחים, איזשהו ביטחון גדול בכוחו של המשלח, בכוחו של הרבי שברך אותם, ואנחנו מתפללים שתמיד נשמע רק בשורות טובות.
והשבוע שעבר, מקרה קשה, חמור, טרגי, הרב צבי קוגן בדובאי, ספר לנו קצת על בית חב"ד בדובאי, מה מיוחד בו?
הרב צבי קוגן, השם ייקום דמו, אולי לפני כן נדבר קצת על האישיות שלו.
בהחלט.
הוא, בכל אופן בהיכרות שלי איתו, בדל לחיים ארוכים, הגיע ללמוד אצלנו, יש לנו, אני מתגורר בתל אביב, אני שליח בתל אביב, ויש אצלנו גם מרכז של לימודים, ישיבה לחבר'ה אחרי צבא, וצבי קוגן הגיע במהלך הקורונה, תוך כדי הקורונה, הגיע ללמוד אצלנו, ומה שאני זוכר ממנו זה פשוט אישיות יוצאת דופן בנחמדות שלה. אדם פשוט טוב, אדם נחמד, מעין כמור. והוא הגיע, כמו שאמרתי, במהלך הקורונה, וזה בלט, כי אנחנו עשינו את כל את הלימודים במקביל לכל ההנחיות. קפסולות והרחקות וכל הדברים האלה. ואני זוכר שזה בחור אחד, דווקא בחור חסון ובריא, קיבל את הקורונה מאוד מאוד קשה, והיחיד שהחליט שהוא הולך עכשיו להתמספר אליו, לתת לו כל הזמן את הרוחות, להכניס אותו לשיעורים על ידי זום או משהו כזה. מי זה היה? שבי קוגן. ואחרי תקופה שהוא למד אצלנו, והוא בלט הן בלימוד התורה שלו, והן בעזרה ובאהבה לזולת, אז אחרי כמה חודשים הוא ביקש מאיתנו, אמר לנו שהוא מוכרח לקסוע לדובאי, ביקשו אותו שיעזור להם שם בשליחות, והוא הצטרף אליהם לשליחות שם בדובאי.
זה היה בית חב"ד במדינה ערבית, אבל יש לכם עוד בתי חב"ד במדינות ערביות, אם אני לא טועה.
כמה מעניין שהשליח הראשון של הרבי, שנשלח על ידי הרבי לשליחות, למעשה פרץ את המושג הזה של בית חב"ד, של שלוחים, של שליחים, בכל רחבי העולם, הראשון זה היה השליח למרוקו.
דווקא מרוקו.
דווקא מרוקו, ממרוקו התחיל...
לא יכולתם ללכת למדינה אחרת, שיגעתם אותנו, תאמין לי.
מרוקו היה באותם ימים מאות אלפי יהודים.
אני אגיד לך למה, כי אני הבן אדם היחיד במרוקו, ואתה יכול לבדוק את זה, שאיש חב"ד נתן לי את השם שלי במרוקו כשנולדתי, והחליט שיקראו לי נפתלי.
אוהו.
אין מרוקאי אחד
שקוראים לו נפתלי.
שקוראים לו נפתלי. יש בבר, יש ארמו, יש כל מיני דברים כאלה. מחלוף, אבל נפתלי?
נפתלי.
אז אתה אומר מרוקו, ואתם...
הוא היה השליח הראשון.
כן, אתם תקיימו... הרב רייצס, אתם תקיימו איזשהו טקס לזכרו של הרב קוגן?
מה השאלה בכלל? כל הכינוס הוא בולט ומוזכר, ומדברים עליו ומזכירים אותו ולומדים לעילוי נשמתו. עצם ההתכנסות הזאת... היא מבטאת יותר מכל את ה... שאנחנו ממשיכים בדרכו, ממשיכים את מה שהוא עשה, מה שהוא פעל, אנחנו מבטיחים שאנחנו לא נכנעים לטרור, ולא נכנעים לשום גורם שיפריע לנו מלעשות את שליחותינו.
אז איפה תהיה... אז בכנס הזה שמתקיים בניו יורק, איפה אתה רואה את התחנה הבאה שלך? לאן ישלחו אותך לדעתך?
אני אחזור חזרה לשליחות שלי בתל אביב.
בתל אביב.
כל עוד לא נדרשתי אחרת, אני ממשיך מתוך שמחה ומתוך תקווה גדולה שלמעשה כל עם ישראל יגיע לגאולת עולמים, כולם יבואו לארץ ישראל, ונקיים פה חיים יהודיים שמחים וטובים בבית המקדש השלישי, במהרה בימינו.
אמן ואמן, בהחלט. אז תמסור את אהבתנו לשלוחים שם ולשליחות החשובה שלהם ברחבי העולם. אין מקום שבו אתם לא מחבקים ישראלים ויהודים באשר הם, וזה חשוב. ונאחל לכם את כל הטוב שבעולם, ונשתמע. תודה רבה לך.
תודה. כל טוב. אמסור את
האיחולים
שלך.
תודה רבה לך. זהו שוקי, הגענו לעוד סיומה של תוכנית. תוכנית מעניינת הייתי אומר, לא?
כן.
נגענו בנקודות שחשובות.
חשובות, רגישות ומעניינות.
כן. זהו, אז אנחנו נתראה בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה. אני נפתלי בן סימון אומר לכם, לילה טוב. נתפלל להחזרת החטופות והחטופים במהרה לבתיהם, וחזרתם של תושבי הצפון בבטחה אחרי הפסקת האש. עוד נדע ימים יפים יותר. לילה טוב.